הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. פודקאסט בחסות גיאופרוספקט, גיאולוגיה, סביבה ותכנון. פרק ב'. בחלק הראשון בסיפור חייו של משה בראון, מוברה, שמענו על נתיב ההימלטות מאימת הנאצים, מאיירת הולדתו הסמוכה לוורשה, לשטחי ברית המועצות, עד לארכנגלסק, עיר הנמל שבחוג הקוטב הצפוני. מהמשבר הגדול כולל ניסיון להתאבד כשהמשפחה התגוררה בסמרקנד, באוזבקיסטן, ללידה מחדש. כך הוא חווה את ההגעה ב-1943 לארץ ישראל כילד מילדי טהרן.
המסע היה קודם ארוך מאוד,
כן.
מטהרן לקראצ'י, במה שהיום פקיסטן, אז היה הודו, היינו... המצב היה, למה הגענו בעצם לקראצ'י ולהודו, מפני שהעיראקים לא היו מוכנים להעביר ילדים יהודים לארץ ישראל, ולא הייתה ברירה, אלא העבירו אותנו להודו, ומשם עם אוניות, אוניות של הצבא הבריטי, שהביאו חיילים למזרח הרחוק, וחזרו אוניות ריקות לגמרי לבריטניה, הביאו אותנו עד לקנטרה בתעלת סואץ, שם עלינו לרכבת, עם הרכבת לארץ. התחנה הראשונה בארץ הייתה רחובות.
ויש דבר גם כשתפס אותי מאוד עוצמתי, זה שאתה זוכר ברחובות את התפוז השלם הראשון שאתה אוכל.
בוא נגיד, לילד מפולניה, מעיירה קטנה, לכל תפוס שלם, היה חלום. חלום בלתי נתפס.
ואני רוצה לעבור איתך לתחנה המשמעותית, המאוד משמעותית הבאה, בארץ ישראל פלסטינה, מוסד אהבה.
והחינוך שלי ומהותי, אני חושב, הוא בעיקר ממוסד אהבה. כפי ש... מפני ש... בסופו של דבר, מה שניסיתי, כנראה, לשכוח את החלק הזה שנולדתי בפולניה, אלא רציתי להיות כמו צבר ארץ ישראל.
טוב, אנחנו עוד נמשיך, ההליכה לפלמח, גם זה על אותו מסלול בדיוק.
חלק מהחינוך.
מכאן אנחנו ממשיכים לפרק השני בפודקאסט על תחנות חייו של מוברה בן ה-91, כאמור, בעל זיכרון מעורר השתאות. בנוכחות רעייתו תקווה ושלושת ילדיהם, דורון, אורנה ודלית, אנחנו פותחים את הפרק הזה בקרבות מלחמת העצמאות שבהם משתתף רמות נפתלי, נבי יושע, צפת, משמר העמק, רמת יוחנן.
בהתחלה היינו מלווי שיירות של התחבורה בין הגליל לטבריה. היינו צריכים לתקוף את הכפר ג'חולה. זה היה כפר ממש על הכביש, והם התנקלו קבוע בתחבורה של, של היהודים. היינו צריכים לתקוף את הכפר הזה, והשאלה שהתעוררה, מה לעשות? אמרו בפירוש, אין לרחם על הגברים. השאלה הייתה, מה לעשות עם נשים וילדים? התשובה הייתה, אללה ירחמו. כמובן, לא כל כך אהבנו את זה, ולשמחת רובנו...
למה לא אהבתם את זה? מסיבות הומניטריות נקרא לזה?
הומניטריות, בוא נגיד, לא חשבנו שאנחנו צריכים לרוג נשים וילדים, למרות שבוא נגיד, הצד השני לא חס על כך.
כן.
הפעולה בוטלה. רובנו שמחנו.
ומהצד השני של המתרס, מה שמאוד מעניין, זה שבשיחות המוקדמות בינינו, אמרת לי שמאוד שמחתם, או לפחות אתה מאוד שמחת, שבסיכומו של דבר נשארתם במשלטים, ששולטים על הדרך לירושלים, בבאב אל-ואד, ולא הורידו אתכם לאזור אלטלנה.
נכון. בשלב מסוים, שהיינו בשלב יותר מאוחר אמנם, אבל אם הזכרת, היינו, שמרנו על הדרך בורמה במשלטים, היינו בדרך, לדרך בורמה לירושלים, ברגע מסוים הגיע פוליטרוק, אז היה בפלמח גם פוליטרוקים, מה שהיה היום קצין תרבות, וניסה לשכנע אותנו שזה חשוב מאוד, אם אנחנו הולכים לתל אביב, ללחם על אלטלנה, שזה חשוב. בוא נגיד, רובנו חשבנו שזה לא טוב. לא רצינו ללחם יהודים ביהודים.
כן. למרות שמבחינה פוליטית, אז, כולל היום, אתה מאוד מזוהה ומאוד מאמין בצד השמאלי של המפה.
זה נכון, אבל עדיין, בוא נגיד, עצם חיי בארץ, למרות שבוא נגיד, היו מספיק, הייתה הזדמנות אחת גדולה מאוד, שיכולתי להישאר בארצות הברית, במשכורת שב-1965, $18,000 לשנה, שזה היה נחשב למשכורת גבוהה מאוד. והחלטנו, תקווה ואני, שאנחנו לא מקבלים את זה, חוזרים ארצה.
זה כשאתה גיאולוג. כמה שנים מאוחר יותר. אבל שוב, כיוון שבשיחות שלנו ובספר שלך, אתה מזכיר את רמות נפתלי, את העובדה שגם היית שם מקלען כלוחם בפלמח, אני רוצה להתמקד על העובדה שב-1982, כעבור המון שנים, אתה מגיע לבקר את דורון, שנמצא גם הוא איתנו כאן, את בנך דורון, והוא כטירון בצבא, או כחייל חדש, או כחייל, נמצא ממש על אותה גבעה שאתה שוכף כרתק ב-48.
בוא נגיד, זה גרם להתרגשות נוראית.
אצל כולכם?
בעיקר אצלי. כן. דורון לא היה מודע על זה, שהוא יושב על אותו משלט שאני ישבתי ונלחמתי עליו ב-48. כן. העובדה שאחרי כל כך הרבה שנים, הבן שלי יושב על אותו משלט ומחכה לצבא שיפלוש או ימנע פלישה לאזור הזה. זה גרם לי שוק לא קטן.
אבל יש בזה גם צדדים פחות אופטימיים, שכעבור כל כך הרבה שנים אנחנו עדיין נמצאים בתוך אותו עימות צבאי. ביטחוני?
ההתרגשות הייתה בדיוק לכיוון הזה, בדיוק לכך, שדורון צריך ללחם אחרי כל כך הרבה שנים על אותו מקום שאני נלחמתי שהייתי בגילו בערך.
כן. אתה משתחרר מהצבא, ואתה בעצם מרגיש, יכול להיות שזו תחושה או מחשבה או הבחנה בדיעבד, שבעצם היית הלום קרב.
אני השתחררתי מהצבא יחסית מוקדם, יחד עם ההכשרה, למרות שאני, ההכשרה ידע את זה, שאני לא הולך איתם להתיישבות, אבל הם לא מנעו ממני להיות בתוך זה, להשתחרר. אני הגעתי לתל אביב, הוריי גרו אז בתל אביב, בדרום תל אביב.
מתי הוריך מגיעים לארץ? אחיך ואחותך מגיעים בסיכומו של דבר.
אחי הגיע ב-1946 עם אוניית מפילים לספציה, אני עדיין הייתי במוסד.
במוסד באהבה.
באהבה, ואחי היה בתל אביב, עבד בתל אביב, כמובן זה גרם לי, שהיה לי מחדש מישהו קרוב משפחה שיכולתי לבוא אליו, וכמובן הוא פינק אותי כמה שאפשר היה. אבל כשחזרתי לתל אביב, אחרי בשחרור מצבא, אני עדיין, המשפחה לא הייתה, לא הייתי עוד קשור ממש למשפחה, מפני שהניתוק של 43 עד 48, וערך המחשבה שהשתנה אצלי, מה שציינתי, אילו הייתי נשאר בסטוצ'ק, כן. עם המשפחה הגרעינית כמו זה, הייתי מאוד בודד, וגם לא ידעתי בדיוק מה אני רוצה לעשות,
כן.
והייתי מסתובב ברחובות, ימים שלמים, ולא חוזר הביתה, עד שאיך אומרים, איך שהצלחתי להתיישב, והלכתי לקורס לחשמלאות באורט, התקבלתי לעבודה.
אבל אני עדיין רוצה לדבר על העניין של המשפחה. המשפחה אומנם מגיעה לארץ, בזה אתם בני מזל, לעומת כל אלה שנשארו בשטחי הכיבוש הנאצי שהושמדו. אבל דיברת על זה שהיחסים עם המשפחה צריך לבנות אותה מחדש, וזה לא עניין פשוט, ואפילו יש לזה ביטוי חיצוני, אתה מסרב לדבר איתם יידיש.
כמו שציינתי, רציתי להיות כמו צבר, ולדבר יידיש זה היה בושה. ברחוב לא הייתי מוכן לדבר עם ההורים יידיש. זה לקח זמן, כמובן זה עניין של תהליך במוח שמשתנה, עם הזמן זה כמובן עבר.
כן. אבל המוטיבציה מביאה אותך להחליט שאתה הולך ללמוד, וכמו שסיפרת, הלכת לאות כדי ללמוד חשמלאות, ואתה משתלב בחברת חשמל. עכשיו, כדי להזכיר לדורות הבאים, אז לעבוד בחברת חשמל זה כמעט כמו להיות אולי יותר מאשר להיות בעל מניה באגד. זה סידור לכל החיים.
נכון, אבל הרגשתי בעבודה, אני הולך בשבע בבוקר לעבודה שלי בתור חשמלאי, בארבע גומר, ולא היה לי עניין מיוחד בעבודה הזאת, לא חשבתי להתקדם שם, וגם ההתקדמות, אם הייתי מחליט, אז הייתי ראש קבוצה לשני אנשים נוספים, זה לא, כנראה, החינוך הבסיסי שקיבלתי במוסד אהבה, הביא אותי לחשוב יותר רחוק. וכמו שאתה כבר ציינת, האהבה שלי לטבע מאזור ארכנגלסק, כנראה הביא אותי איכשהו למחשבה על גיאולוגיה, על טבע, על זה. ויום אחד החלטתי שאני, לא הייתה לי תעודת בגרות במוסד אהבה, בזמנו מעט מאוד צעירים בארץ ישראל למדו בתיכון ועשו תעודות בגרות, עשיתי תעודת בגרות אקסטרנית, ב-1954 סיימתי בלימודי ערב, עשיתי את הבחינות וקיבלתי תעודת, זאת אומרת, קיבלתי תעודת בגרות במרכאות, נגיע לזה אחר כך.
כן. למה במרכאות?
תכף שהגעתי לאוניברסיטה.
כן.
ואני שנה אחת עוד התלבטתי איך וזה, אני, איך אומרים, הייתי בא לחברת חשמל כל בוקר עם על המשמר ביד, כמובן, המפייניקים מאוד לא אהבו את זה, ואני ביקשתי מהוועד.
על המשמר שוב, בשביל הדורות הבאים, זה היה עיתון של מפם, דבר זה היה של מפאי, והיה את למרחב של אחדות העבודה.
כן. ועד העובדים בחברת חשמל שביקשתי מהם, שהם ידאגו שיתנו לי פיצויים, שאני הולך ללמוד באוניברסיטה, הם לא הסכימו. בואו נגיד, ברור שלא הסכימו, רק בגלל זה שהייתי נחשב לשמוצניק.
כן. שומר צעיר.
ולקח זמן עד שיום אחד החלטתי שאני כותב מכתב לבן גוריון, שבזמנו הוחלט בממשלת ישראל, מי שהולך להתיישבות מקבל פיצויים ממקום עבודה. אני כתבתי לבן גוריון שאני הולך ללמוד, רוצה ללמוד גיאולוגיה, ואני מבקש שהוא ימליץ לחברת חשמל שיתנו לי פיצויים ללמוד כאקדמאי במדינת ישראל, לא פחות חשוב מאשר התיישבות בחקלאות.
כן.
תוך זמן קצר קיבלתי תשובה, כמובן לא אישית מבן גוריון, אלא זה, שהם המליצו לחברת חשמל לתת לפיצויים. כך שמעשה, למרות שיכולתי להתחיל כאילו ב-1954 ללמוד באוניברסיטה, רק ב-1955, נרשמתי כבר ב-54, נרשמתי לימודים, ושאלת אותי ביחס לתעודת בגרות. בשביל לקבל תעודת בגרות אקסטרנית, היית צריך ללכת למשרד החינוך, ולשלם לירה ישראלית אחת, בשביל הבולים הזה. אני אמרתי, לא משלם לירה. נרשמתי לאוניברסיטה, לגיאולוגיה, וכמובן המזכירות מדעי הטבע אישרו לי את הלימודים. אז אמרו שמי שיש לו תעודת זהות, הוא יכול להירשם לגיאולוגיה.
טוב, זו הפרזה כמובן.
כמובן במרכאות.
כן. הלימודים היו קשים או שהסתדרת עם זה טוב?
בוא נגיד, אני הייתי יותר מבוגר מאשר רוב הסטודנטים של המחזור שלי. בוא נגיד, הסתדרתי. לא גמרתי בהצטיינות, כמו דורון, אבל גמרתי.
ואתה מתחיל לעבוד בתור גיאולוג? וזה ממלא אותך, בוודאי במשך כמה שנים, המון סיפוק. זאת אומרת, עבודה כגיאולוגיה בכלל ממלאת אותך כסיפוק, אבל גם מקום העבודה אז ממלא אותך הרבה סיפוק.
בוא נגיד, התחלתי לעבוד במכון הגיאולוגי.
כן.
בתור גיאולוג שדה.
שמה זה אומר?
מה זה אומר? זה בעיקר מפוי גיאולוגי. שזה הרבה ללכת בשדה בזמנו, ברגל הרבה. העבודה הראשונה שלי הייתה באזור ירושלים. אז התחליטו להוציא את המפה הגיאולוגית בקנה מידה 1:50,000 הראשונה באזור ירושלים. והיינו שם צוות של 4 אנשים שכל אחד קיבל חלק מהמפה הזאת, וב-59 התחלתי לעבוד על זה. ובוא נגיד, במשך הרבה שנים במכון הגיאולוגי המשכתי לעבוד במפוי. עבודת המאסטר שלי כללה גם כן עבודת מיפוי גיאולוגי בנגב, ובוא נגיד, עד שעזבתי את המכון הגיאולוגי, המשכתי לי, כל החיים שלי, המשכתי להיות גיאולוג שדה.
כן, אבל עוד לפני שאתה עוזב את המכון הגיאולוגי, נדבר על זה קצת, אתה יוצא עם המשפחה לארצות הברית.
במכון הגיאולוגי היה קבוע, בזמנו מדינת ישראל עוד הייתה מדינה מתפתחת, הייתה מקבלת מלגות מהאום להשתלמות בכל מיני מקומות בעולם, ב-1964 הגיע מארצות הברית פרופסור ג'רלד פרידמן לארץ לשבתון, והוא עסק בדיוק בנושאים שאני מאוד רציתי לעסוק בהם, וקבעתי איתו שאני אבוא אליו להשתלמות.
איפה בארצות הברית?
בארצות הברית, במדינת ניו יורק, טרוי ניו יורק. זאת, יש שם מכון אקדמי, אחד הבתיקים של ארצות הברית. זה נקרא רנסליר פוליטכניק אינסטיטוט. ב-1965, נסענו לארצות הברית, היה לנו רק שני ילדים, דורון ואורנה, באותה תקופה שמישהו נסע לחוץ לארץ, כל המשפחה הייתה בעל שדה התעופה, כמובן משני הצדדים ליוו אותנו כמה עשרות אנשים,
כן.
הגענו לארצות הברית, גם כל הבני דודים שלי מארצות הברית באו לקבל אותנו בניו יורק.
כן. כמה זמן הייתם באמריקה?
שנה אקדמית אחת. שנה אקדמית.
ואז אתה חוזר לארץ למכון הגיאולוגי, אבל זה לא נמשך יותר מדי שנים.
חזרתי למכון הגיאולוגי אחרי זמן קצר הייתי ממלא מקום מחלקת המיפוי הגיאולוגי במכון, שמנהל המחלקה עבר לאוניברסיטת תל אביב, והתפנה המקום להיות מנהל המחלקה, היה מכרז כמו של עובדי המדינה, ומנהל המכון באותו זמן הבטיח לי שאני אקבל את המשרה, הוא לא קיים את זה, הוא בסוף תמך במישהו אחר. ברגע שנודע לי על כך, הודעתי לו, מכיוון שאני לא יכול לפטר אותו מהמכון הגיאולוגי, אני מתפטר.
זה אופייני לך. לא היית מוכן להשלים עם העניין הזה, והיית מוכן לשבור את הכלים?
אני, בוא נגיד, אף פעם לא נשבר מדברים.
כן.
בכל מיני דברים.
אבל אז אתה נכנס להרפתקה אמיתית. אנחנו מדברים על ישראל די צעירה.
71.
של תחילת שנות ה-70, כשהכל מאוד ריכוזי עדיין, ואתה בכלל הולך למגזר הפרטי ומקים חברה, את גיאו פרוספקט, שהיא חברה פרטית, במדינה שכל הנושאים האלה, כל הנושא הגיאולוגי, כל הנושא המשאבים, כולם תחת שליטה מוחלטת של המדינה. זה לא קצת יותר מדי?
זה נכון. בוא נגיד, ברגע שהחלטתי שאני עוזב את המכון הגיאולוגי, למעשה הוצאו לי שני דברים נוספים.
כן.
אחד, להיות הגיאולוג הראשי באמן.
באגף מודיעין של צה"ל.
כן. או במכון הנפט הישראלי.
כן.
ואז בא אליי חבר שלי מהמכון, נוח לסמן, אומר, מוברה, אני עוזב את המכון.
אגב, את הכינוי מוברה אתה מקבל עוד במוסד האהבה, כיוון שהיו שם כמה משה.
כן.
נכון. וזה בעצם קיצור של משה בראון.
נכון. נוח אמר לי שהוא החליט לעזוב את המכון. נוח למד גיאולוגיה בפולניה. הוא במלחמת העולם השנייה היה נער, הסתתר ביערות, ואחרי זה הצטרף לפרטיזנים, ואחר כך היה בצבא הפולני, שנכנס לגרמניה, ואחרי המלחמה תכף הוא למד גיאולוגיה, והוא היה גיאולוג כלכלי. במדינת ישראל, עד אז, כמו שציינת, הכל היה מרוכז בידי המדינה, ולא האנשים שניהלו את המכון הגיאולוגי היו אנשי אקדמיה.
כן.
באוניברסיטה העברית, והם לא היו גיאולוגים כלכליים. נורח היה גיאולוג כלכלי, והוא החליט שהוא מקים חברה פרטית, נגמר לו במכון הגיאולוגי, הוא מקים, ושאל אותי, מוברה, אתה רוצה להצטרף? אמרתי לו, תן לי יומיים ואני אענה לך. אחרי יום אחד החלטתי שאני הולך על זה, ובוא נגיד, פברואר 71, יצאתי לחופש לא תשלום במכון הגיאולוגי, אחרי חודש הודעתי למכון שאני מתפטר,
ובפברואר שנת 2021, החברה שלכם היא סיפור הצלחה מסחרר?
בוא נגיד, בשלב מסוים נוח עזב את גיאו פרוספקט. זה היה מאוד עצוב שנפרדנו. נוח נסע לגרמניה להעיד נגד איזה קצין גרמני שהתעלל ביהודים בפולניה, ונוח היה ביניהם. כשהוא חזר מהעדות שלו בגרמניה, הוא פשוט היה אאוט. הוא לא תפקד יותר. למרות שנוח תמיד היה גיאולוג מצוין, ואיש חכם בצורה לא רגילה, הוא פשוט לא תפקד. הוא היה יושב ימים ולא עושה כלום, ממש, ופשוט זה גרם לי לכאב לב, שהאיש הזה פתאום, בגלל העדות הזאת, זה כל כך השפיע עליו, כן. שהוא לא יכול היה להתפרד.
אבל נפרדתם, בכל
ואז
זאת.
ואז החלטנו להיפרד, כן. ב-1987.
אבל איפה הטרנינג פוינט, נקודת השינוי שמביאה לפריצה קדימה של גיאו פרוספקט? תכף ניגע בכל מיני פרויקטים, לא. לרבות פרויקטים הזויים, כמו שאתה קורא להם, שהתעסקתם איתם.
דורון למד גיאולוגיה, למרות, אנחנו, תקווה ואני, היינו בטוחים...
תקווה אשתך כמובן.
כן, שדורון ילמד ביולוגיה. זה הדבר שעניין אותו כל תקופתו בבית ספר התיכון. זה פתאום, בטיול שלו בדרום אמריקה, כתב לאמא שלו, תרשמי אותי למחלקה לגיאולוגיה.
אנחנו מדברים על הטיול של אחרי הצבא.
פוסט צבא.
כמו שכולם עושים, כן.
תקווה באותו זמן עבדה במחלקה לגיאולוגיה של האוניברסיטה העברית. כן. כמובן דורון למד גיאולוגיה, וכשהוא היה סטודנט, אני כבר הייתי לבד בגיאופרוספקט, תמיד היה בא, איך אומרים, בזמן שיכול היה לבוא לעזור או עזר, ב-1992 דורון הצטרף לגיאופרוספקט קבוע, למרות שנו, שבגמר הלימודים שלו במחלקה לגיאולוגיה, הוצע לו לנסוע להרווארד לעשות דוקטורט, הוא החליט שהוא רוצה להיות בגיאופרוספקט.
תספר לי קצת על גיאופרוספקט, מה היא עושה היום, כמה אנשים יש, תספר קצת על החברה.
גיאופרוספקט היא היום לא רק גיאולוגיה, אנחנו עוסקים
היום... אתה היום נשיא החברה.
אני נשיא החברה, נשיא חברה שלא עושה הרבה. בוא נגיד...
בגיל 91 כנראה מותר.
כנראה. בוא נגיד, אנחנו היום חלק גדול מהעבודה, זה לא גיאולוגיה, אנחנו עוסקים באיכות סביבה ובתכנון. בוא נגיד, היום יש כ-50 עובדים בגיאופרוספקט, דורון עשה את זה חברה גדולה, ויש שני אגפים עיקריים, גיאולוגיה ואיכות סביבה ותכנון. בוא נגיד, אנחנו עוסקים היום בתשתיות, כל התשתיות הכבדות של מדינת ישראל, כל הרכבת התחתית בתל אביב, בירושלים, המטרו וכל הדברים האלה, וכל מיני הקווים החדשים של הרכבות, וגם מרבית המחצבות של מדינת ישראל הם, איך אומרים, תחת השגחה שלנו.
כן, שזה עולם ומלואו, כולל שיקום מחצבות, אבל אנחנו נכון, לא ניכנס, נכון. ניכנס לזה עכשיו, אבל אני רוצה קצת להתעכב איתך על פרויקטים שאתה קורא להם הזויים. תן 2-3 דוגמאות של דברים שלקוחים מעולם הדמיון או אפילו בידיון.
בוא, נו. אחד הדברים הזויים זה אבנגליסט אמריקאי פנה אליי, שהוא רוצה לחפש נפט באזור של אשר. אשר...
שבט אשר.
בדיוק. והוא רוצה רישיון לחיפוש נפט. הצגנו לו את הרישיון ממשרד האנרגיה, ובמשך כמה זמן... הוא באופן קבוע היה משלם לנו סכום חודשי, רטיינר חודשי, בסוף איכשהו נעלם, זה אחד הדברים הזויים.
ויש גם איזה סיפור עם חיפוש אבני חן בסין.
כן, אני בזמנו לא ידעתי מי המזמין. מי שפנה אלינו זה היה איזה עורך דין.
בארץ.
בארץ, כן. הוא לא אמר לי איזה חברה, רק אחר כך נודע לי. נסעתי לסין, אזור של האויגורים, שהיום הסינים מדכאים אותם. ומשם, דרך מדבר גובי, עלינו להרי אלטאי, בגובה של 3,000 מטר. וזה גבול מונגוליה-סין. למעשה שם יש כבר בעיקר מונגולים. בדרך היו הרבה יורטות, זה הבתים של המונגולים הנוודים. ובכל אופן, במקום שאנחנו התמקמנו, הקמנו את המחנה, באה איזה מונגולית, התחילה לגעת בי. היא פעם ראשונה בחיים שלה ראתה מישהו שאין לו עיניים על החסניות, ויש לו שערות על החזה. אני נתתי לה מלפפון מהאוכל שהיה לנו, היא לא הבינה בכלל מה זה. בכל אופן, הפרויקט הזה, אני כתבתי דוח על זה, אבל בעיקר כנראה העורך דין הזה עשה הרבה כסף מזה שהוא קנה שם אבני חן מהסינים והמונגולים והביא אותם ארצה.
כשאתה מדבר על גיאולוגיה, העיניים שלך ממש שבועקות, נוצצות. מפרספקטיבה של המון שנים, 60 שנה אתה גיאולוג. איזה שינויים חלו בתחום הזה?
בוא נגיד, אחד התפקידים שלי היום בגיאולוגיה, בגיאולוגיה של המשרד, אני עובר על כל הדוחות של הגיאולוגים בתור QA, Quality Assurance. ואני, איך אומרים, נהנה מהצורה ומהדברים שהגיאולוגים הצעירים היום עושים, לעומת מה שאנחנו לפני 60, כן. 50, 60 שנה עשינו.
כלומר, מה שאתה אומר שמהפכת המידע ומהפכת המחשוב תרמה גם לגיאולוגיה.
ללא ספק, ללא ספק. כן. בוא נגיד, שאנחנו הקמנו את גיאופרוספקט, היינו כותבים ביד את הדוחות, את הסרטוטים, היינו עושים טיוטה, מוסרים לסרטט, את הטיוטה בכתב היינו נותנים למדפיסה, היא הייתה מדפיסה טיוטה, מתקנים, היא הייתה מדפיסה על שעוונית, בשביל להדפיס את זה אחר כך, כן. בידיים, זה, הכל השתנה, היום כל הוצאת דוח וזה, זה הכל דרך המחשב במשרד.
היה לך קל להסתגל להייטק? זה הרי עולם חשיבה, עולם מושגים, זה בכלל טריטוריה אחרת, בוודאי לאנשים שגדלו עם עט ונייר.
בוא נגיד לך, אביא דוגמה מסוימת. אנחנו את המחשבים הראשונים בגיאופרוספקט קנינו ב-83-4. ואני זמנתי ארט דיסק של 20 מגבייט. החברים שלי במכון הגיאולוגי אמרו לי, מוברה, אתה משוגע? ארט דיסק כזה גדול, בשביל מה לך? היום השרץ של גיאופרוספקט הוא טרה.
ברור.
זה רק אומר לך בדיוק. אבל אני גדלתי בתוך זה שדורון הוביל את כל החידושים.
כן. נעבור לתחנה הבאה, תחנה מאוד חשובה, אבן יסוד אפילו הייתי אומר בחייך. בשיחות המוקדמות בינינו תפס לי את האוזן דבר שהתרשמתי שהוא מאוד משמעותי בעבורך. אתה מדבר בגאווה שתקווה שנמצאת כאן איתנו וגם ילדיכם דורון, אורנה ודלית, שתקווה היא דור שבי בארץ.
בוא נגיד, אבות אבותיה עלו במאה ה-18, על עליית החסידים לצפת.
כן.
ומשם זה המשיך.
כן. וזה נותן, זה מתלבש לך די טוב על העובדה שרצית להיות כל כך ישראלי ופלמחניק, שאתה מתחבר ממש לשורשים שנטועים עמוק באדמת הארץ?
אני ציינתי שלמרות, איך אומרים, הצעה מאוד מפתה, שהיינו בארצות הברית, עם משכורת של זמנו, זה היה נחשב משכורת אדירה, משכורת אדירה. אני החלטתי, תקווה ואני החלטנו, שאנחנו חוזרים לארץ. אני קשור לארץ. למרות שאני שמאלן בוגד.
כן. אני אגיד במרכאות.
אני אוהב את הארץ.
כן. ואתה לא רק אוהב את הארץ, אתם גם 65 שנה בירושלים, שזה ממש, זה כמעט שני דורות בירושלים. ירושלים עברה שינויים ממש מרחיקי לכת, מעיר קטנה, מאוד אינטימית, מאוד אוניברסיטאית וסטודנטיאלית. היום זה מין עיר ענקית כזאת, מגוונת, מתפזרת לכל הכיוונים. תספר קצת על החיים בירושלים. אני מנחש שאתה עשית את התחנות שכל מי שהגיע לירושלים כסטודנט, אם אני צריך להביא את הדוגמה האישית למרות פער הגילים בינינו, אז לא מבטרים על השוק, שוק מחניודה כמובן, ועל חומוס רחמו, והבריכה של האוניברסיטה העברית, ובכלל פינות החמד בירושלים.
בוא נגיד בתור סטודנט, שנה ראשונה ושנייה, הייתי חדש לגמרי בירושלים, אבל מאוד אהבתי, בעיקר בשבתות שהייתי נשאר בירושלים, ללכת לכל מיני שכונות הישנות, ולשמוע סיפורים של זקני ירושלים. זה מאוד הרשים אותי בזמנו, מצאתי עניין בזה. הזכרת את שוק מחנה יהודה, בשנות ה-70, סוף ה-60, 70, יום שישי אחרי הצהריים, היה מקום מפגש של מי ומי במחנה יהודה, שופטים, פרופסורים וכל מיני אנשים של האקדמיה. זה היה איך מקום מפגש. היום מחנה יהודה זה משהו אחר. ללכת לכל חומוס ברחמו ולקנות אורז עם שווית הביתה, זה היה דבר קבוע.
כן, ואותם אנשים שאתה פגשת, אותם מעגלים חברתיים, אגב, גם יש מעגלים חברתיים עוד מהפלמ"ח, למשל נתיב בן יהודה ואחרים, זה אנשים שבמהלך השנים אתה, ואולי עד היום, אתה שומר איתם על קשרים?
הם לא חיים כבר.
ואלה שחיים.
בוא נגיד, עם נתיב בן יהודה, הייתי נפגש לעתים קרובות בכל מיני מקומות בעיר. לא חברות, אבל הייתי נפגש.
היא הייתה חבלנית בפלמ"ח, או ממקפית, או מממית בפלמ"ח?
היא הייתה ממקפית שלי.
היא באמת הייתה טיפוס כמו שעולה מהספרים שנכתבו על הפלמ"ח? הספרים אולי את שזבטים.
היא הייתה ממקפית שלי, ועוד ברמות נפתלי, יום אחד הוטל עלינו לתקוף אוטובוס, כן. בעלייה לנבי יושע. יש שם סיבוב חד מאוד. בכל אופן, אנחנו תקפנו אוטובוס, והיא הייתה ממקפית. בוא נגיד, זה השפיע עליי אישית, השפיע ללא ספק, שאני בטוח שבאותה הזדמנות כמקלען, הרקתי בני אדם, כמובן לא ראיתי, אבל עצם המחשבה. אבל לגבי נתיבה, הערבים שמעו עליה וקראו לה השידה הלבנה.
כן. חברים נוספים שאתה מקיים איתם קשרים עד היום? נשארו מעט כמו שאמרת.
בוא נגיד, מעט מאוד, בוא נגיד. יש לי עדיין שני חברים, בוא נגיד, החברים שלנו התחלקו לשניים, כאלה פרלימודים,
כן.
ומהלימודים. מהפרלימודים נשארו לי שני חברים, אחד דובי פרידלנדר, שהוא עוד חבר ממוסד האהבה, הוא פרופסור אמריטוס לסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית, ו פרופסור מיכאל אלפט, מיקי אלפט, שהוא היה באוניברסיטת תל אביב, רופא שיניים.
כן.
נכון שאנחנו לא נפגשים היום לעתים קרובות, אבל אנחנו עדיין חברים, ויש את המעגל השני של החברים מהגיאולוגיה.
כן.
שזה חברים יותר חדשים.
כן. העובדה שאתה ותקווה עברתם לדיור מוגן, בעצם לא שינה הרבה בקצב החיים שלכם.
ברגע מסוים החלטנו שלהישאר לבד בדירה שלנו, שהייתה דירה יחסית גדולה.
בירושלים.
בירושלים, ברמת בית הכרם.
כן.
לא עברנו רחוק. מקצה משה קול למרכז המסחרי, ככה שזה לא הרבה. החלטנו שהגיע הזמן שנלך לדיור מוגן, שבוא נגיד, אני יכול לומר, אנחנו לא מצטערים לרגע.
כן.
שעברנו לדיור מוגן. א', יש, כל הזמן יש פעילות. אני יוצא כל בוקר למשרד, אבל תקווה, אם היינו נשארים...
איך אתה יוצא למשרד?
אני נוהג.
אתה ממשיך לנהוג.
עדיין.
כל הכבוד.
עד שיגידו לי להפסיק.
כן. המשפחה הייתה מעוניינת שתרד מהכביש.
עד שאני אסכים.
כן.
טוב, תיקנתי את עצמי. ולתקווה, יש פה, יש חברים חדשים בדיור המוגן, יש פעילות כל הזמן. אם היינו נשארים בדירה, במשה קול, במיוחד עכשיו, בתקופת הקורונה...
כן, איך באמת הקורונה השפיעה לחיים שלכם?
תראה...
הקשתה יותר משל רובנו?
בוא נגיד, היה... הרי זה לא מקום סגור, לא נותנים... נו. ביקשו תמיד להימנע מלצאת. אני תמיד יצאתי למשרד כרגיל.
כן.
אבל בעיקר יש פעילות כל הזמן. זה אחת הסיבות העיקריות שבוא נגיד שאני שמח שאנחנו בדיור כן. מוגן.
לאורך כל השיחה בינינו הזכרנו כמה פעמים את הספר שכתבת, אני קראתי אותו. בסופו יש רשימת תובנות שלך שהם פועל יוצא של מסלול החיים שלך. ומה שמאוד בולט זה שאתה הומניסט, ליברל, סולד מכל אפליה. הדגשת במהלך השיחה כמה פעמים שאתה מאוד פטריוט, הרי בחרתם לחזור לישראל... אתה מייחס חשיבות רבה להקמת המדינה, אתה מאוד קשור לארץ, אתה גאה להיות אזרח המדינה, ואתה גם חושש לעתידה של המדינה. וזאת ברוח הנובלה הדיסטופית של בנימין תמוז, פונדקו של ירמיהו, שכבר ב-1984 הזהירה מפני השתלטות קיצונים דתיים על מדינת ישראל.
זה מה שאני חושב.
ולאיזה תובנה או מסקנה או מחשבה זה מביא אותך?
אני ללא ספק לא יכול לשנות את זה היום. כל חיי תמיד הצבעתי לשמאל,
כן.
ממשיך להצביע לשמאל, אבל אני מאוד הרשים אותי מה שתמוז כתב.
כן.
שעובדה שזה הולך ומתקיים. והוא כתב את זה, אני יודע, בשנות ה-70 או משהו כזה.
אבל שוב, אחרי שאנחנו יושבים פה שעה ארוכה ומשוחחים, עם כל הנקודות הצל ונקודות החושך, שגם הן מתלוות לשיחה שלנו, סך הכל אתה יכול להסתכל על החיים שלך באמת בסיפוק גדול מאוד, עם הרבה מאוד אהבה גם למדינה, גם לעם, סך הכל, וכמובן למשפחה.
עובדה, אתה רואה אותם פה,
כן?
מתלווים אלינו, גם תקפר, נו, למרות היה חשש שחדר קטן וצפוף,
האולפן שלנו,
שתקפר
כן.
גם תבוא, שרצו להשתתף יחד איתי פה.
יש לך עוד תוכניות יוצאות דופן לעתיד?
בוא נגיד בגיל 91, בשנתי ה-92, בוא נגיד אין תוכניות, זה רק לשרוד.
וליהנות מהחיים?
ברור, זה ברור, אבל בגיל הזה אתה לא עושה תוכניות.
כן. ונחת מהמשפחה בטח, מהעסק, מהמשרד, מהיוזמה.
העסק היום זה דורון, לא אני.
כן. מוברה, תודה רבה לך.
תודה לך.
סיפור משפחתי הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בעם, עורך בן אור הברי, עורך ראשי רן לוי, אני שלמה רז, להשתמע.